אנחנו ממשיכים בפרק מ"ג של הספר הקדוש לנבוכי הדור, מת רבנו אור האורות, הרב קוק, זכותו יגן עלינו, אמן. וטוב, שוב, יש פה דיון בדבר שהוא תמיד אקטואלי, זה מחלוקת הדעות. יש מחלוקת בין הדעות. יסוד הסבלנות בדעות. עכשיו, המילה סבלנות אצל הרב קוק פירושה סובלנות. כן? כלומר, בעברית מודרנית סבלנות זה היכולת להמתין, אבל יש סובלנות, טולרנטיות, כן? טולרנס. אז בימי הרב קוק לא אמרו סובלנות, אמרו סבלנות.
ואיך הרבודה שהוא התכוון לסובלנות?
כן, יודע עברית. יסוד הסבלנות בדעות, שיש בו כמה מעלות טובות בחיי החברה ותיקון כמה מידות טובות, צריך לבוא, לא כפי הרגיל לחשוב, מפני הרפיון הנמצא בלב לאמיתת הדעות הפנימיות, שהן מקשרות את האדם לקונו לתורה ולעבודת השם יתברך. כלומר, יש אומרים, למה צריך סובלנות? הסובלנות היום זה נחשב לערך, נכון? אדם לא סובלן, אז מה הוא? קנאי, פנאט. אז אומרים, סובלנות זה דבר טוב. יפה, אבל למה? למה זה דבר טוב? יש בזה שתי אפשרויות. האפשרות האחת, זה סובלנות שנובעת מחולשה. כלומר, מאחר ואף אחד לא בטוח שהוא יודע את האמת, או מי שחושב שהוא יודע את האמת הוא סתם גאוותן, מאחר ושום דבר לא בטוח, לכן אי אפשר לכפות דעה, אי אפשר לפסול דעה. זאת העמדה האחת. עכשיו, תודה רבה. אבל אם אנחנו מעמיקים בדבר, אנחנו מבינים שדווקא העמדה הזאת של סובלנות של חולשה, היא בעצם לא סובלנית. כי מה מונח מאחורי זה? לו היה ברור לי שאני יודע את האמת באמת, אז לא הייתי סובלן. זאת אומרת, זה אתה לא קנאי רק כברירת מחדל, אבל לא באופן אמיתי, אין לך ערך אמיתי לסובלנות, אלא מפני שאתה חלש. אפשרות אחרת היא להיות קנאי. קנאות זה גם מידה מטופשת. למה? משום שהקנאות היא בעצם אומרת שאין, איך לומר, שאתה לוקח ערך, ואת הערך הזה אתה כופה על כולם. למשל, אדם גילה שהצבע הסגול זה אחלה צבע. זה צבע מאוד יפה. ולכן אני אשתדל לכפות על כולם את הצבע הסגול, שכל הבניינים יצבעו בצבע הזה. הנה, למשל, תביא, שנדע. כן, הנה, כן, מי שלא יודע, זה הצבע, יפה. ואז, איי, מצטער, אני לא יכול להביא בינתיים, זה יכול. טוב. אז זאת אומרת, אבל יש בעיה אחת, זה נכון שהסגול זה צבע יפה, אבל גם ירוק. והאמת היא שגם אדום. זאת אומרת, זה שאתה גילית שיש ערך אחד, זה לא אומר שאת הערך הזה אתה צריך לכפות על הכל. יש עוד ערכים. ולכן יוצא שהקנאות, באופן הפנימי, זה טיפשות. כמו שהסובלנות נובעת מחולשה, יש קנאות מטיפשות.
אם הסגול הוא היסוד, הוא המקור של כל הצבעים.
אז זה משהו אחר. אם אתה מעריך את הסגול בתור מקור כל הצבעים, אז אתה כולל את הכל. אז זה בסדר. אז יש סובלנות, אבל האמת היא זה סובלנות וקנאות כאחד. מדוע? כי יש לך קנאות לאמת כוללת. מה שאתה אומר, אם אני מגלה את הצבע שכולל את כל הצבעים כולם וכל הצבעים באים ממנו, אז אני יכול גם מצד אחד לכפות את זה, מצד שני זה לא כפייה, כי זה נותן מקום לכל. אז זה סובלנות מתוך עוצמה. ואז אתה יכול לבנות עולם מדורג. יש דברים שהם אמת מוחלטת, ויש אמת יחסית, ועוד פחות, ועוד פחות, ועוד פחות. זאת אומרת, אפשר לעשות דירוג של האמונות והדעות. האם יש אמונה שהיא לגמרי מופקעת? לא. אין אמונה שאין לה משמעות. אלא השאלה היא באיזה מקום בסולם היא נמצאת.
אפילו עבודה זרה.
אפילו עבודה זרה, כן, הוא דיבר על זה. עכשיו, לכן אומר, אפילו היהדות. אז מה אומר כאן? יסוד הסבלנות בדעות שיש בו כמה מעלות טובות בחיי החברה ותיקון כמה מידות טובות, כי אנשים סובלניים הם אנשים נחמדים, צריך לבוא לא כפי הרגיל לחשוב מפני הרפיון הנמצא בלב לעמיתת הדעות הפנימיות של מקשרות את האדם לקונו, לתורה ולעבודת השם ברך, שהרי אי אפשר כלל שיסוד תיקון המדיני יבוא מדבר המביא רפיון והפסד לתכלית הפנימית העליונה של האדם. כן, היית אומר לאדם, טוב, צריך להיות סובלני, אז בוא נהיה סובלניים כלפי הטיפשות או כלפי האכזריות. אי אפשר. כן, אתה לא יכול להיות סובלני הלכה למעשה כלפי הדברים האלה. התלויה, נכון, זה בדיוק השאלה. התלויה לפי ערך ברור עוצם דיקות נפשו בשם השם יתברך ובתורתו. ברור שאם אתה רוצה להצליח את החברה, והצלחת החברה תלויה גם בדביקות בשם, כי אין חברה שיכולה באמת להצליח אם אין לה התייחסות להסמכתה האלוהית, לכן אי אפשר שזה יהיה בנוי על רפיון. אמנם יסוד הסבלנות הוא בנוי על פי ידיעה האמיתית של עומק החסידות, שהנהגת השם מתברך את עולמו היא הנהגה עליונה מאוד. זאת אומרת, צריך להידמות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סובלן או לא? ועוד איך סובלן. הוא מאפשר את כל השטויות שבעולם. וכל הכוחות, אפילו ההופכיים הרבה, הם מצטרפים הכל לתכלית הטוב. אז זה טוב שיש דעה א', יש דעה אנטי א', הכל בסדר. על כן, גם הטעויות בדעות והמבוכות, הכל הן צריכות לשעתן. צריך לעשות טעויות. כן? למשל, בתחום המדעי. האם זה טוב שהאדם הקדמון, הפרה-היסטורי, חשב שהוא עומד על פלטה, שנשואה על גבי פילים, שעומדים על גבי צב ענק? לא רק שזה יתאים לזמנו. מה התועלת שיש בזה? זה יוצר באדם יציבות. האדם יציב. אני עומד על משהו יציב, האדמה. זה לא זז, זה פלטה. טובה. ואני אפילו מוגן על ידי איזה מין פעמון כזה ששומר עליי.
אז אם היה חושב שהוא יושב על כדור, היה תופס את העצים.
נכון. אם הוא יודע שהוא על כדור שמסתובב ונע בתוך החלל, הוא היה נבהל. כי ההבחנה בין החיים החווייתיים לבין החיים המדעיים עוד לא הייתה קיימת. לכן הקדוש ברוך הוא עשה חסד שהאדם טעה בהבנת מבנה כדור הארץ. כלומר, מבנה הארץ שהוא חשב שהיא לא כדור.
מה
הכוונה
של הרב במבוכות?
מבוכות זה משות נבוך. לא מבוכה במובן ש... כן. בגלל שאדם מחפש את דרכו. כן. כמו גן המבוכה. כלומר, הלבירינט, המבוך. על כן, גם הטעויות בדעות והמבוכות, הכל הן צריכות לשעתן. זה טוב שטועים. אלא שעם כל זה, אין כאן שום ביטול לחובת ההשתדלות, לכל מי שחננו השם דעה והשכל, ללמד ולהאיר את חשקת המעשים והדעות. זה בעצם מה שעשה אברהם אבינו, כשיום אחד הוא התחיל לבלבל את המוח לכולם. כולם חשבו שיש אלים. ושהאלים האלה מתגשמים בפסלים, וצריך לעבוד את הפסלים ולתת להם לאכול. פתאום בא אברהם, מערער את הסדר החברתי. עכשיו אמרו, טוב, הוא חייב מיטה. היה עוד אחד, הרבה יותר מאוחר, סוקרטס. מה עשה סוקרטס? שאל אנשים שאלות. שאלות, הוא רק שאל שאלות, וזה בלבל את המוח לכולם. שפטו אותו, האתונאים, וחייבו אותו מוות. באשמת, השחתת הנוער. אתה משחית את הנוער עם השאלות שלך. כן? זה שאמר, כלומר, יש לפעמים שאדם מחליט, יש טעויות, בוא נסיר את החושך. באנו חושך לגרש. זה לא כל כך משנה מה שהוא שאל. אנשים לא אוהבים שאלות. מה אתה שואל שאלות? מה אתה חופר?
כאילו שלא צריך
הרי זה משנה מפורשת במסכת בבא בתרא, לא יחפור. נכון? טוב. אז אחד שומר הרב, זה שיש משמעות לטעות, זה לא אומר שהיא צריכה להיות נצחית. באיזשהו שלב צריך להשתחרר מהטעות, ואברהם אבינו הרגיש שהגיע הזמן לגמור עם זה, עם העבודה זרה. אז אלא שעם כל זה, אין כאן שום ביטול לחובת ההשתדלות, לכל מי שחדנו השם דעה והשכל, ללמד ולהעיר את חשקת המעשים והדעות, אבל אותה ההתקצפות הבאה מתוך ייאוש או מתוך פחד, שמה יצא העולם חוץ מהכוונה העליונה חס ושלום, זהו מיעוט ביטחון. כלומר, כשאתה רואה שהעולם שהכרת עד עכשיו מתערער, ואז אתה נכנס לחרדה, לקצף, לכעס, למרירות, זה סימן שאתה לא מאמין בשם. אין לך ביטחון. כלומר, אתה צריך להתקדם. וברגע שיש משברים, איך אומרים כל הפסיכולוגים? שכל משבר הוא הזדמנות. נכון? כלומר, אתה יכול ליפול, אתה יכול דווקא עד רבה. יש משבר, מצוין, אתה יכול לצמוח. אז זה מה שאומר הרב, הפחד, הייאוש, פחד, שמה יצא העולם חוץ מהכוונה העליונה חס ושלום, זהו מיעוט ביטחון. גם באורות, הרב מדבר על מהי העמדה של הרבנים ביחס לחילונות. מה הרבנים צריכים לעשות כשהם רואים חילונות? אז יש אפשרות אחת, זה לומר, בואו נוציא אותם מהכלל. חילונים, מה פתאום, נגד התורה, נוציא אותם מכלל ישראל. אבל אומר הרב, זה סימן שאתה חושש שהם יצליחו. אתה חושש, לכן אתה רוצה להרחיק אותם. אבל ריבונו של עולם מנהל את הבירה. אז הוא לא ייתן שהתוכנית החילונית הקיצונית תנצח. אז תיקח את זה בסבלנות. כן. כן, זה אחד. אבל אם היה, אם אתה מפלגה ספינוזיסטית, זה משהו אחר. הדת קורח, כמה הם כבר? כמה אנשים יש בדת קורח? כן, לפעמים צריך, ודאי כל שלטון יש לו סמכות, לפעמים אולי חובה להרוג, זה נכון. אבל אני אומר, אבל כעמדה נפשית בסיסית, כשאתה רואה שיש תנועות חיים גדולות, אל תחשוב שאתה תוכל גם לעמוד נגדן. כלומר, ברגע שמשהו גדול, הוא ציבורי, סימן שיש איזו נקודת אמת שרוצה לבוא לידי ביטוי. נכון, יכול להיות, נכון. אז זה באמת השאלה ששאל מאיר, לדעת איפה הגבול. נכון? אמרתי, זה כל הנושא פה.
זה בעצם הבן החמישי.
הבן החמישי, שמה קורה לו? לא להשאיר אותו בחוץ, אבל אתה לא מטפל בו. הוא יבוא מעצמו. כן. הרי כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, לא כנגד החמישי. אבל התורה לא דיברה כנגד החמישי. כן, מה אתה אומר?
אני חושב שהבן החמישי זה בעיה הפוכה, שהוא מוציא את עצמו ואנחנו מנסים למסוף אותו
פנימה. אני לא יודע. הבן החמישי לא נמצא בליל הסדר, אז אי אפשר לדעת. אם הוא היה בליל הסדר, יכולנו לדעת מה הוא אומר, אבל הוא לא אומר. אז אם זה טרגי, איך אפשר להתחיל את ליל הסדר?
זה מי מסייס.
אבל איך אתה יכול להתחיל את ליל הסדר אם אין לך מענה לבן החמישי?
איפה אני אענה לו?
לא. זה מאוד מצחיק מה שאתה אומר, אבל אני הייתי רוצה גם לענות. כן. אנחנו אומרים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבע בנים דיברה תורה. לפני כן יש וזה כנגד ארבעת הבנים. אבל לפני זה יש עוד משפט. ברוך המקום, ברוך הוא. מה זה ברוך המקום? מי שנותן מקום לבן החמישי, הוא מטפל בו. עכשיו אני רגוע. אני יכול עכשיו להתחיל את ליל הסדר עם ארבע הבנים שכנגדם דיברה תורה. בסדר? אז, ומי מביא את החמישי? אליהו הנביא. כן. ואז יש מנהג לפני פתיחת ההלל שפותחים את הדלת, נכון? ואומרים ברוך הבא, למי? ולבן החמישי. הוא אומר מצאתי אותו ברחוב, זה שלכם?
זה שלכם.
כן. טוב.
אז מוזגים אותו כוס בעצם, זה הכוס של
יום דבי? טוב, הרבה דרשות. והעיקר היא, אז לכן אומר הרב, יש בעיה של מיעוט ביטחון, מי שנבהל מן הכפירה, זה סימן שמשהו לא יציב אצלו. והעיקר היא מידתו של רבי עקיבא, שהיה מצחק אפילו כשראה שועל יוצא מבית קודש הקודשים, שידע שהכל חוזר לטובה. אז הוא רואה שועל, שועל מצוין, יוצא שועל. כן, לא, זה לא שועלי, אלא שועל. כן, לא לבלבל, זה שני דברים שונים. ובזה התרחב הלב, ליסה באומץ רוח את כל החליפות, וללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד בטוב טעם, ולהזדרז לקנות דעה, חוכמה ודרכי המליצה והדיבור הנכון, איך להוציא לפועל בשפה ברורה ומדויקת את כל מחשבה טובה וקדושה המביאה אורה וברכה לעולם, כדי שתתקבל בדרכי נועם ושלום. כלומר, זה דורש בעצם רוויזיה בשיח. יש, זה הלכה, אגב, בדין דאורייתא, הלכה של דין תוכחה. יש מצוות, הוכח, תוכיח את עמיתך. מה זה להוכיח את עמיתך? למשל, אתה רואה חברך עושה עבירה. אז יש מצווה. מה המצווה בדיוק? כמו אומר הרמב״ם, הרואה חברו שעשה עבירה, חייב, מה המשך?
לא.
להחזירו למוטב, שנאמר הוכח תוכיח. זאת אומרת, מה זה מצוות תוכחה לפי הרמב״ם? להחזיר אותו. להחזיר אותו בתשובה. ברור? זה מצוות תוכחה. זאת אומרת, לפי זה צריך לדבר בשפה שהוא מבין. נגיד, אתה רואה מישהו, אתה מדבר אליו בטורקית, אבל הוא לא מבין טורקית. הוא מבין רק ספרדית. ואת אומרת, ואני אמרתי לו את כל מה שהוא צריך לשמוע. כן, אבל אמרת את זה בשפה שהוא לא מבין. אז יש דין דאורייתא, שאתה צריך לדעת שהתוכחה תהיה באופן שזה מתקבל על דעתו של מקבל התוכחה. בסדר? יש לפעמים שאתה צועק, שבס! מה זה? זה לא מצווה תוכחה, זה מצווה של שחרור עצבים אחרי התשונט. כלומר, זה יכול להיות, כן, או אפשרות נוספת, מחאה. בסדר, מחאה זה מחאה, אבל זה לא תוכחה. כן, אבל אני אומר, זה גם, זה טוב, מדי פעם קצת לשאוף אוויר צח, אחרי סעודת שבת, צריך בכל זאת, ואתה צועק, זה עושה לך משהו. כן, מה אתה אומר? היא גם מעלה מעלה מוסרית, כי היא הכרה באמת שבצד של השני. כלומר, מישהו אומר שטות, אתה צריך לשאול את זה, למה הוא אומר את השטות? מה צד האמת שיש בטענה שלו? ברגע שאתה עולה על צד האמת שבזה, אתה יכול גם להחזיר אותו בתשובה. יש מכתב שנקרא תשובה וברור דברים. זה מכתב שכתב הרב צבי יהודה קוק, מודפס בסוף ספר נפש הראייה. יש ספר כזה, נפש הראייה. שמה זה תשובה ארוכה, למכתב כנראה שגם היה ארוך, של רב אחד בהונגריה, שכתב אל הרב צבי יהודה. הרב בהונגריה זה היה בחיי הרב קוק. כן? כלומר, בזמן שהרב קוק היה חי, אז שלחו מכתב אל הבן שלו, להסביר לו כל מיני טענות שיש לרבני הונגריה נגד הרב קוק. ואז הרב צבי יהודה לוקח שורה שורה, ועונה על הטענות. אחת הטענות זה שמדוע אבא שלך כל הזמן מדבר בסגנון נציונלי ולא בסגנון תוהק. תוהק.
מה זה אומר?
נציונלי, כתוב ככה, נון א' ת' צדיק, נון א' ת' צדיק י' א' נון א' למד למד עין.
מה
המשמעות? לאומי, נציונלי. הוא מדבר בסגנון לאומי, כן, נשן, כן, הוא מדבר נציונלי, נון א' צדיק, כן, במקום לדבר בסגנון תוהק, תורתנו הקדושה. כשאתה מדבר בעיתון, תגיד, הטיעונים שלך צריכים להיות טיעונים תורניים, מה זה נציונלי? אז הרב צבי יהודה עונה שזה מדיני התוכחה, שצריך לדבר בשפה שמקבל התוכחה מבין, וסגנון תורתנו הקדושה הוא לא מבין, סגנון לאומי הוא מבין. בסדר? הרב קוק פנה בהחלט לחרדים. לכן כל פעם שאתה קורא מכתב של הרב קוק או איזה טקסט, אתה תמיד צריך לדעת לאיזה ציבור הוא יפנה את זה. והסגנון זה עובר מהקצה אל הקצה. כן? יש ציבור שומר ככה, ציבור שומר ככה וכו'. למשל, מישהו שאל אותי, יש איגרת מפורסמת שכל ה... שכל האקטיביסטים מצטטים כל הזמן, זה איגרת קוף ממדלת. מה יש באיגרת קוף ממדלת? זה בקרך א' של איגרות ראייה. אז שם הרב אומר דברים ממש מעניינים ב... מה... אתה מבין? איגרות ראייה א'. תודה. שם הרב אומר דברים ממש קשים. הנה זה הרב. הוא אומר, והיד הרמה המחומשת בהפקרות ודרכי הגויים, באין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת, ולסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד התמאה הזאת תתגבר, אז אין די באר גודל האסון. אתם רואים? ביטויים במאה שערים היו מתקנאים בסגנון הזה, נכון? אז יש, אומרים, נו, אתה רואה, הרב קוק לא כזה סימפטי עם כולם. צריך לזכור לי מי הוא כתב את זה. הוא כתב את זה, אדון נעלה ונכבד, מר יהושע שכנוביץ, שהוא עורך הישראלית בפרנקפורט דה מיין. מה זה היה? זה היה הנאו-אורתודוקסיה הפרנקפורטית, שהייתה קנאית, נגד הרפורמים, נגד החילונים וכו'. אבל הם היו בעלי השכלה רחבה, בניגוד לחרדים של הונגריה, למשל, שהתנגדו ללימודים אקדמיים, הם דווקא היו בעלי תואר דוקטור הרבה פעמים, ואי אפשר היה להיות רב בגרמניה, אם אין לך גם דוקטורט, דוקטור רבינר. בסדר? זה מה שהיה. אז הרב כותב אל רבני גרמניה, בבקשה תשלחו מורים ליישוב החדש. כי אתם גם יראי שמיים, גם בעלי השכלה כללית, ואם אתם תביאו מורים כאלה לארץ, זה יטיב את המצב. כי אם לא, אז יש כל הדברים האלה שהוא מתאר כאן. כי זה השפה שהם מבינים. אתה מתאר לזכור, למי מדברים באיזה שפה? חייבים מורים בכללי. חייבים מורים. אחד המשברים הגדולים של משרד החינוך, זה שאין מספיק אנשים שהולכים להוראה. טוב, אז איפה היינו? ובזה התרחב הלב. כלומר, זאת אומרת, דיברנו על רבי עקיבא. כן, רבי עקיבא רואה שואל, אומר, וואלה, יפה מאוד, מצחק. ובזה התרחב הלב, לישא באומץ רוח את כל החליפות, וללכת כנגד רוחו של כל אחד ואחד בטוב דעת, בטוב טעם, סליחה. ולהזדרז, לקנות דעה חכמה ודרכי המליצה והדיבור הנכון, איך להוציא אל הפועל בשפה ברורה ומדויקת את כל מחשבה טובה וקדושה המביאה אורה וברכה לעולם כדי שתתקבל בדרכי נועם ושלום. זה להזכיר שבתקופה הזאת, זה, הרב כותב את זה בתברש סמך וו זין, משהו כזה. לא, סליחה, הוא כותב את זה דווקא לפני עלייתו לארץ. שכחתי, בתברש צדיק תברש סמך דלת. אבל כבר אז הרב קוק מתחיל לחשוב על מהותה של הציונות, הציונות המדינית ההרצליאנית. הוא מגיע לארץ בכ"ח באייר תברש סמך דלת. חודש לאחר מכן, חודש וחצי לאחר מכן, הרצל מת. ואז ההסתדרות הציונית ביפו פונה אל הרב קוק, מבקשים שהוא ישתתף באזכרה של הרב קוק, ושיישא דברים. והזכרה של הרצל, ושיישא דברים. הרב קוק מגיע, נושא את הנאום המפורסם, המספד בירושלים, ואז יש לו התכתבות עם חמיב. חמיב של הרב קוק, זה היה האדרת, הרב ידיהו דוד, רבינוביץ' תאומים, שהיה הרב של ירושלים באותם הימים. ואז הרב קוק מסביר לו למה הוא עשה את זה, למה הוא הלך אל ההסתדרות הציונית להספיד את הרצל. כן, וצריך בכל, באותם הימים זה לא הדבר המובן מאליו, ולכן הוא מגיע אל, הוא שולח מכתב לאדרת כדי להתנצל על זה שהוא עשה את זה. והוא אומר, כי גם סך הכל כוונתם של הציונים היא כוונה טובה, וכל דבר טוב צריך לחזק, ואת ביקורתי אמרתי בעדינות. באמת, מי שמסתכל במספד ירושלים, מבין שזה ביקורת על הציונות. ביקורת נגד הציונים, זה אבל זה כתוב. אבל זה כתוב בסגנון כזה שהוא אפילו אומר על הרצל שהוא עקבה דמשיח בן יוסף. בכל זאת. אז זה מה שאומר כאן הרב כאן. צריך כל מחשבה טובה וקדושה לעודד ולא להתנגד. נכון שחלק גדול, חלק מסוים לפחות, מהפעילים של התנועה הציונית באו עם כוונות אנטי-דתיות, אומר הרב קוק, ומה בכך? הרי מה שהם עושים זה דבר טוב. כן, אז זה מה שאומר, כדי שיתגבר בדרכי נועם, עד שיתגבר כוח האמת ודעת אלוהים אמת, ותורתו תהיה נשתלת יפה בלב רבים, למען יסורו מכוח ידיעתם והכרתם הפנימית מדרכי רשע וכסל של הרשעים הולכי חשיכים. כלומר, אתה יכול לנצח את הרשעים באופן אלים, כן, בכוחנות, אבל אז אתה לא תשנה את דעתם. הוא אומר, אתה צריך לדעת לדבר באופן שזה יגרום להם לרצות לשנות. בסדר? מה? אתה מסתכל? טוב. דרך תיקון הדור. הוא אמנם בתחילה הדרך הכללי. דרך הרוח. כי צריך לצקת רוח השם, אהבת התורה והמצוות והדעות המביאות לזה, והמידות והרגישים המתייחסים להם על לבב בני הנעורים. וכל זמן שצריך לעבוד על דרך הרוח הכללי, שלא יהפוך מדרך רוח השם אשר עלינו, אין צריך כל כך לדגדג בתוכחת המעשים בפרטיות, כל זמן שמרגישים שהדברים עוד לא יהיו נשמעים. כלומר, אל תבוא ותאמר, מוריי ורבותיי, זה לא בסדר שנוסעים פה בשבת, זה סקנדל, והתורה אמרה שלא לחלל שבת, ומחלליה מות יומת. זה יעזור? לא, זה רק ירחיק. רב, אתה צריך לדבר על ערך השבת. עד כמה שהשבת זה עד רבה משהו אדיר וכו' וכו'. צריך להסביר גם למה. ואז אתה לא צריך להיכנס לתוכך על המעשה הפרטי, למה שיחקו כדורגל ליד בית הכנסת בשבת שעברה. בסדר? טוב. כי כמו שיש בחולי הגוף, הדברים זה די דומה למה שנמצא במאמר הדור המפורסם. כי כמו שיש בחולי הגוף, חולי הנפש שכוחות הנפשיים מתחלשים ואחר כך בא על ידי זה רפיון וחלישות באיברים. וישנם גם כן חולי הגוף שמקום המחלה הוא העצם והבשר. ומכל מקום על ידי זה נחלש גם כן כוח הנפשי. אז השאלה היא, יש שני סוגי מחלות. יש מחלות בנפש שבאות לידי ביטוי בגוף, ויש מחלות בגוף שיש להם השפעה על הנפש. ואתה בתור דיאגנוסטיקאי, אתה צריך לדעת על מה מדובר. האם זו מחלה שתחילתה בראש, או תחילתה בגוף. כן? אפשר להתבלבל. למשל, הרבה פעמים אנשים אומרים, החילונים לא מקיימים מצוות, בגלל שזה נוח להם, זה נוחות. מי שאומר את זה, סימן שרע לו עם קיום המצוות. כי הוא חושב שיותר נוח לו לקיים. מה תאמר הביקורת החילונית? אדרבה, הדתיות שלכם זה נוח לכם. זה נותן לכם מסגרת לחיים, מישהו כבר אומר לכם מה לעשות, וכו', ויש לכם ביטחון, יש עולם הבא. אתם מחפשים נוחות. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה בעצם הסיבה האמיתית שבגללה האדם מתרחק מן התורה? אפשר להגיד יש לו יצר הורה, והראיה שיש לו יצר הורה, זה שאנחנו רואים שכשהוא עוזב את הדעת, הוא גם נופל לתאוות רעות. אבל אולי, אבל זאת אומרת, זה בגלל התאוות שהוא התרחק. הוא אומר הרב, לא, הוא התרחק, יש לו שאלה רוחנית, אמיתית. הוא לא מצא מענה, לכן אחר כך הוא נופל לתאוות.
לא מצא מענה.
לא מצא מענה, ולכן הוא נפל לאן שנפל. זו שאלה מאוד גדולה, לדעת לעשות אבחון. עכשיו, בספר עדר העיקר, בספר עקבי הצון, הרב קוק כתב מאמר ידוע, נקרא מאמר הדור, שבו הוא מסביר שהמחלה של הדור איננה בתאווה, אלא בראש. ולכן אסור לך לטעות.
במוח.
במוח, כן, בראש הוא אומר. שמה אומר הראש? המחלה היא בראש. ולכן אתה לא יכול להתמודד עם הטענות החדשות בלי להתייחס לשאלות הרוחניות שמעסיקות את הדור. כן. למה הוא לא כתב אמונת השם? אם הוא היה כותב אמונת השם, היית שואל למה הוא לא כתב רוח השם, נכון? אז מה אכפת לך? רוח זה כוונה הכיוון הכללי. אשר יהיה הרוח ללכת, שם הרוח ללכת, ילכו האופנים. תראה? אז השם אומר הרב, וצריך לרפא את החולאים שיסודם הוא מחלת הנפש, בדברים המרפאים את הנפש, וחולי הגוף בדברים המרפאים את הגוף. אף על פי שהמחלה מתגלה בשני האופנים, בשני החלקים בגוף ובנפש. מכל מקום, הדבר הולך אחר השורש. עכשיו, גם בימינו יש ויכוח שלם, האם מאמר הדור שרב קוק תיאר, כתב, מתאים לדורנו או לא. יש אומרים, מה שהרב קוק כתב, אז הוא כתב לדור של אידיאליסטים. החלוצים שבנו את הארץ היו מוכנים לסכן את נפשם בשביל לבנות חברה סוציאליסטית צודקת וכו' וכו'. אבל היום הכל רע. היום זה סתם שפלות. עמדה אחת. יש עמדה אחרת שאומרת לא, הפוך. בימי הרב קוק זה היה באמת בעייתי, אבל זה נבע מהראש. בימינו עוד יותר. הדור שלנו עוד יותר גדול מהדור שהיה בזמן הרב קוק. יותר גדול, אני אסביר לך למה. פעם היית אומר, מה מביא אותך בעצם להיות מה שאתה חלוץ, בונה, פעיל בקיבוץ של השומר הצעיר? אז אתה אומר, אני, באנו ארצה, לבנות ולהיבנות בה. ציונות, נכון? האידאל הזה סיפק את הצימאון. היום מישהו בא ואומר לך, אני רוצה לבנות מפעל בנגב. למה? אני עושה את זה מתוך ציונות. אתה עובד עליי. אתה רוצה כסף, תקציבים. שמעת שהמשרד בפיתוח אזורי עוזר לך שם, והנגב והגליל, ואתה רואה שם הזדמנות לעשות הרבה מאוד כסף. אל תספר לי אידיאלים. זאת אומרת שאידיאלים שסיפקו את הנפש לפני 100 שנה, כבר לא מספקים. אז מה זה אומר? שאתה מחפש אידיאלים עוד יותר גבוהים. והראיה זה שהדור שלנו הוא דור מיואש. נכון? דור מיואש זה סימן שהוא גדול. כי הוא מהאידיאלים הנמוכים כבר התנתק, לאידיאלים הגבוהים עוד לא הגיע. אז באמצע, מהאידיאלים הגבוהים? התורה. ודעת השם. כיוון שהוא לא הגיע לשם, אז בינתיים הוא מתייאש, זה סימן טוב. בסדר? זו פרשנות. אבל היתרון של הפרשנות הזאת, שהיא גם נכונה. טוב, עכשיו. כן. אבל אתה לא יודע את האמת, אני אסביר לך גם למה. כי הרצון שלך לשמור את השבת, אם הוא היה מקיף את כל הסיבה לשמור את השבת, אז גם השני היה מקבל. אבל כשאתה אומר לשמור את השבת, אתה אומר משהו שלא נכנס בלב של השני, סימן שגם אצלך חסר משהו. נכון, נכון. בדיוק. אז זה סימפטום, כן. אנחנו רואים היום שהדור, שאמרו דור הטיק טוק, נלחם בעזה כמו שצריך, כן, נכון. כן הדבר, במחלות הזמן שנחלה כוח הרוח, מפני שזה זמן כביר שלא שמנו עסק קבוע, איך לכונן את רוח ישראל בדעת והשכל, בדרכי השם יתברך לפי הערך הנדרש. כלומר, לא עוסקים בתחומים האלה. הנושאים האלה לא מעניינים אף אחד. לימוד, מה שאנחנו קוראים לימודי אמונה. על כן, עלו במערכות של חינוך הרוח, כמשונים וסברות של בוסר, והולידו על ידי עצמם, או על ידי גרמתם, כמה חסרונות. וזרות הרוח לתורה ולישראל, שעושה מחיצה של ברזל, בין ישראל אביהם שבשמיים, גרמה קציצת נטיות המעשים, כלומר הפסיקו לקיים מצוות, כי הם מוצאים את מעשי התורה והמצוות כמו זרים לרוחם. כלומר, אתה אומר לי לקיים מצוות, זה דבר, מה? אבל אני יהודי, מה אני צריך מצוות? כן? כלומר, זה הרבה יותר עמוק. אני אדם ציוני, ובקיצור, נאמן לאידיאולוגיה בן גוריוניסטית, כמו שצריך, או ז'בוטינסקאי, לא משנה, איך שתרצו, אני לא צריך את המצוות כדי להגדיר את זהותי היהודית. כן? כי אתה לא יודע איך להסביר את זה. אכתוב להם רובי תורתי כמו זר נחשב. על כן, אגב, אמר לי, זה יהודי, השבוע, אמר לי, אני דווקא מרגיש, זה לא סתם אמרתי לכם את זה, אני מרגיש מאוד לאומי, מאוד מחובר, אני אפילו בעד ארץ ישראל השלמה וכו' וכו'. אבל למה צריך להניח תפילין? מה זה קשור? עד כאן קושייתו. עניתי לו, אתה צריך להבין, למה מניחים תפילין? אז למה מניחים תפילין? אמרתי לו, תראה, אם אתה הולך לפי הרמב״ם, אז כשאתה מקיים מצוות תפילין, אומר הרמב״ם, זה נותן לך יראת שמיים. זה מעשה ריטואלי דתי. אבל אם תסתכל בתורה, מה התורה אומרת? למה מניחים תפילין? זכר ליציאת מצרים. זה מעשה, זה אות כבוד על השחרור הלאומי. אז אם אתה גאה בלאומיותך היהודית, מתחייב שתניח תפילין. אמר, את האמת, זה היה בשבילו חידוש. נכון. על כן, לא, כי אנחנו רגילים לחשוב שהמצוות הם מעשים דתיים. ולכן, מי שלא בעל רוח דתית או רגש דתי, זה לא בשבילי. כן, האמת היא שגם בתורה זה כתוב, בתורה כתוב שאחרי שהקדוש ברוך הוא יקבץ את גלויותינו בפרשת ניצבים פרק למד, ושב השם את שבותיך ושב יקבצך מכל העמים, ומי ידחך בקצה השם, משם יקבצך השם אלוהיך, ומשם יקחך וכו וכו וכו, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. מאוד מוזר, זאת אומרת, הנחת היסוד של הכתוב, שעד שאתה לא זכית לקיבוץ גלויות, לא קיימת מצוות באמת. קיימת גרגירי מצוות, מצוות בעלות אופי דתי בלבד, פרטי, ולא בעל אופי כללי.
ושבת זה לא דתי, שבת זה גלויות.
נכון, אבל זה ביוק, ואחר כך, ועשית כל מצוותיו. סימן שלפני כן, לא קיימת את מצוותיו. גם אם הנחת תפילין. ברור? כן.
זה את כל מצוותיו, לא את מצוותיו.
אתה
אומר את מצוותיו כאילו לא מקיים אף אחד.
נכון.
קיימת את כל
מצוותיו, קיימתי חלק ממצוותיו. לא, אבל לא. עשה כל מצוותיו, שלפני כן, בעצם חשבת שאתה מקיים את המצוות, ולא קיימת באמת. כי זה גם לא כל מצוותיו. אם אתה מקיים רק חלק מהמצוות, אז זה כבר לא המצוות. כן, הרי נאמר, משפטי השם אמת, צדקו, מתי הם צדקו? יחדיו. אבל אם אתה מקיים רק חלק של התורה, וזה בדיוק המצב שלנו היום, שאנחנו מקיים רק חלק של התורה, אז זה לא התורה. זה כבר לא צדקו.
מה
יש גם ערך כזה. זה לא הערך היחיד, אבל יש גם ערך כזה. נכון, נכון. הלאה, על כן. נגיד ככה, אם אני שואל אדם, למדת את הגמרא, את הש"ס? אומר כן, למדתי כל בבא קמא. אז מה זה התורה בשבילך? זה שור שנגח את הפרה. זה כל התורה שלך. אבל יש בתורה עוד דברים. כן, אז זאת אומרת שאם אדם מקיים רק חלק מהמצוות, אז חסר לו משהו במכלול. זה כמו שבמקום רמח איברים, יש לו 60 איברים. כן? ובימינו, כך כתוב הפוסקים, אנחנו יכולים לקיים מקסימום 60 מצוות עשה. מתוך 248 מצוות עשה, אנחנו מקיימים בפועל רק 60. ולא תמיד. לא תעשה, אתה תמיד מקיים את כולם, כי אתה לא עושה. לא לעשות, זה לא בעיה. למשל, אתה יודע שאני מקיים עכשיו לא תרצח? גם לא תרצח. בסדר, עכשיו. אבל לגבי העשה, אנחנו מצב של תורה קטנה. אז גם המצוות שאתה כן מקיים, הן לא מחוברות להקשר האמיתי שלהן, אז הן מופיעות בצורה קריקטורית. קיימו כל התורה. כל התורה. כל התורה. אגב, למשל, מצוות צדקה. מה זה מצוות צדקה? איך מקיים היום מצוות צדקה? יש קופה, ויברך דוד, אתה שם כמה פרוטות, קיימת מצוות צדקה. נכון? לפי השולחן ערוך אפילו, זה לא זה. לפי השולחן ערוך, מצוות צדקה זה חוב של כל אדם כלפי העניים. ואם אדם לא נותן צדקה לפי מידתו, העניים תובעים אותו בבית הדין. כלומר, היום מצוות צדקה האמיתית זה ביטוח לאומי. זה לא הפרוטות שאני שם ויברך דוד. אלא הצדק החברתי, שמחייב אותי גם במצוות צדקה, בעצם הוא חלק הוא זה שבאמת עומד על הפרק. ולכן, כל זמן שאתה אומר, אני שם כמה פרוטות, ויצאתי ידי חובתי במצוות צדקה, כשמצד האמת אתה לא דואג לצדק החברתי, זה לא במצוות צדקה. לתת לצדקה לעשירים וכו', מה שהרמב״ם אומר. כן, אבל אני אומר, באופן כללי, צריך להבין שיש חוב, זה כמו מס. המס הזה מתקיים היום על ידי ביטוח לאומי. בסדר? טוב. זה קופת הצדקה הגדולה במדינה.
אגב, זה לא גם מס הכנסה?
גם מס, תלוי איזה חלקים של מס הכנסה, אתה צודק, יש גם חלקים, גם ביטוח בריאות. טוב, על כן, אומר הרב, אין מועילות פעולות פרטיות איך לקרב את המעשים, לקרב אל המעשים. כלומר, אתה אומר, בוא יהודי יקר, בוא תניח תפילין. בסדר, זה נחמד, זה אפילו פולקלור, זה מזכיר לי את סבא שלי, וכולי, אז אני, כן, מוכן להניח תפילין, מיוחד שאני רוצה שאתה תרד ממני, אז, כן. כן. לא, אבל בקמפוסים, יש גם הגויים שמניחים להם תפילין והכל זה. כן. על כן, אומר הרב, אין מועילות פעולות פרטיות איך לקרב אל המעשים, כי אם צריך לכונן את דרך הרוח, על ידי הסרה של יתדות הדרכים שעמדו לשטן לדרך הרוח. כלומר, זה כמו, בעצם אפשר לומר, האמונה זה כמו נחל, נובע, שיש בדרך שלו מכשולים, אבנים שחוסמות את המעיין, את הנחל. אז אם אתה מסיר את המכשולים, הנחל זורם. אם אין מעיין, גם אם תסיר את כל האבנים שבעולם, זה לא ייצר מים. במילים אחרות, אי אפשר לתת אמונה למי שאין לו כבר אמונה. אבל הרבה פעמים האמונה מעוכבת הופעה בגלל מכשולים שבדרך. המכשולים שבדרך יכולים להיות מכשולים אינטלקטואליים או מוסריים. כן, למשל, יש אדם אומר, תשמע, כל מה שאתה מדבר זה יפה, אבל תראה איך הרב מתנהג. וואו. כן, או לפעמים אתה אומר, לא, אתה אדם מאוד נחמד, הרבנים ממש נחמדים, אני אוהב אותם, אבל הם לא מבינים במדע, ולכן הם לא ידעו לענות לי על שאלות על אבולוציה ומפץ הגדול.
ולכן
יש לבעיה באמונה? כן, כלומר זה, אבל זה לא שאין אמונה באמת, אלא האמונה נמצאת עמוק בתוך הלב היהודי, אבל יש דברים שמעכבים את ההופעה.
מה זה אתאיסט במקרה הזה?
מה זה אתאיסט יהודי? זה מאמין גדול, כן? זה מה שכתוב בגמרא. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. אז הוא כופר בעבודה זרה.
לא, אני שואל מה האתאיסט הזה ביחס למשל של הנחל.
אז אני מסביר לך, האתאיסט, אם הוא אתאיסט אמיתי, אז הוא לא יהודי, הוא גוי. הגויים הם אתאיסטים אמיתיים. ברור? עכשיו, צריך להבין למה זה ככה. כי מה זה אמונה? אומר הרב במאמרי ראייה, זה תוכן חיים שבלעדיו אין לחיים שלי משמעות. עכשיו, יש הרבה אנשים שאומרים, תשמע, אלוהים או לא אלוהים, קיים או לא קיים, לא נוגע לחיים שלי. אז הוא אתאיסט באמת. כן, מה אתה אומר?
למה אני אומר? יש לי
בן דוד
שלא
כשהוא
בצוס הוא אתאיסט, הוא גם מתחתן עם
גויה. נו, אז מה?
אז למה הוא לא
אתאיסט
אמיתי?
הוא לא אתאיסט אמיתי מסיבה פשוטה. שהוא לא מצא את הדרך לבטא את אמונתו דרך התוכן הרשמי של היהדות. בסדר? ולכן צריך, אם אתה רואה, איך אומר הרב קוק באגרות, שגדול הכופרים בישראל, הוא מאמין יותר מגדול המאמינים באומות העולם. אתה לא דיברת איתו. דבר איתו, תסביר לו, אתה אתאיסט, תסביר לי למה, תסביר לי מה זה אומר. ואז אתה, ככל שאתה מעמיק יותר, אתה מגלה שבעצם יש גרעין של אמונה אמיתית. יש זה אתאיסט אחד ששלח לי מייל, הוא אמר, אני לא מאמין בשום דבר וכו' וכו'. טוב, אחר כך, כמה שאלות ששאלתי, הוא אומר, אבל תדע לך, אני מלא רוחניות. טוב, בסדר, אז... כן. לא. לא, לא. ההכרה שיש בורא היא ההכרה בדרך כלל על גבול האלילות. רוב האנשים שמדברים על יש אלוהים או אין אלוהים, מה שמשותף להם זה שהם לא יודעים על מה הם מדברים. כן, כלומר, האמונה... היא דווקא יותר תאורה כשהיא לא מנסה להגדיר. ברגע שאתה מגדיר, אתה כבר נופל לכל כל מיני מכשולות, כי הרי כל הגדרה היא בהכרח חלקית. אז זה מסביר, על פי מה שאומר הרב קוק, יש תוכן של, שנותן לי משמעות לחיי, באופן שאם אתה תיטול ממני את התוכן הזה, לחיים שלי יש משמעות אחרת, או אין המשמעות בכלל. אבל יש מי ש... הוא יכול לחיות מצוין גם בלי האמונה הזאת. ולכן עד רבה, כשגוי מתחיל לדבר על אלוהים, הוא בדרך לעבוד הזרה. הייתי אומר, לפעמים, עדיף שהוא יהיה אתאיסט, ודאי. וזה מה שאמרו חכמים, כל הכופר בעבוד הזרה נקרא יהודי. בסדר? אז איפה היינו? כן. הוא ללמד את הוד והדר, את החן והיופי, את האמת והצדק, שיש בדרך השם הטובה והרחבה, עד שנזכה להביאם למידה זו, שיהיו המעשים קרובים לליבם, ונשתדל אז בתיקון המעשים. כלומר, קודם כל, אתה צריך לדבר על רוח השם, על המגמה הכללית. כן, שאלת למה רוח, כן, המגמה הכללית. ואז מתוך כך גם המעשים יבואו. אבל להקדים המעשים, כל זמן שהרוח הוא זר ומארס, אין בו תועלת. היה פעם בחור אצל הרב צבי יהודה קוק, שאמר לו, אני לומד אצלך כבר הרבה זמן, עכשיו אני רוצה להתחיל לקיים מצוות. אמר לו הרב צבי יהודה, זה עוד מוקדם מדי בשבילך. אבל מדי פעם היה חוזר הבן אדם, לוחץ, 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 רוצה לקיים מצוות. אמר לו הרב צבי יהודה, אין בעיה, בוא נלמד את ספר המצוות. מצווה ראשונה, לדעת שיש אלוה. אז הבן אדם מבין שזה עוד לא בשבילו. בסדר? כן. כי אם...
אז
איזה
מקום יש בזה שאומרים,
אתה אומר, אחרי מעשים נמשכים הלבבות. זה בתנאי שיש לבבות. אם אין לבבות, אז איזה מעשים? מעשים לא ייצרו לבבות. אולי אפילו יעשו את ההפך.
ואיך אנחנו יודעים
שיש לרבות? בשביל זה אתה צריך להיות מחנך גאון. כי אם לאט לאט צריך לקרב את הלבבות ולהמשיכם גם כן למעשים, שהמעשים הם הגורמים היותר גדולים לתחיית הרוח וקדושתו. אבל העיקר צריך שיהיה טהרת הרוח. הרי זה משנה מפורשת. קדמה שמע לבעיה עם שמוע, שיקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה. ואחר כך עול מצוות. אז אתה מתחיל מקבלת עול מלכות שמיים. אבל העיקר צריך שיהיה טהרת הרוח, ואחר כך תבוא הברכה המעשית, שהיא החותמת והתכלית, כי אצוק מים על צמא, ונוזלים על יבשה, אצוק רוחי על זרעיך, וברכתי על צאצאיך, וצמחו בבין חציר, כערבים על יבלי מים. זה יאמר לשם אני, וזה יקרא בשם יעקב. מה זה? זה יאמר לשם אני, הוא דתי. וזה יקרא בשם יעקב, הוא לאומי. וזה יכתוב ידו לשם, ובשם ישראל יחנה, הוא יחבר את שני הערכים. נכון, ראינו את הפסוק הזה כמה פעמים, צריך להבין שהספר הזה לא ערוך, תזכור. זה כאילו שהרב כל פעם כתב מאמר, אחר כך והוא לא דאג אחר כך לעשות חיבורים וכו'. אמנם צריך על זה משקל גדול והבחנה גדולה. אז זה מה ששאלת, מה הקריטריון, איך יודעים, מתי? מתי להניח ומתי להתחיל לזירוז המעשים? בצירוף חינוך הרוח הכללי. אז זה אומר, זה צריך בשביל זה כישרון, לדעת מתי זה ככה ומתי זה ככה. בסדר? זה בעצם הנחיה לפדגוגים, כן. המצוות המוסריות מתחייבות מהמוסר. הם אומרים שצריך לכבד את ההורים? כתוב כבר, כן, למה לא? למה לא? אני חושב שגם הרב קוק היה בעד הנחת תפילין. אני אספר לך סיפור שסיפר הרב שמעון בן ציון. הרב שמעון ציון שנמצא בבית המדרש למעלה. סיפר שהוא היה אצל הרב צבי יהודה, כשהרב צבי יהודה כבר היה מאוד חולה, הוא לא יכול היה לקום ממיטתו, היה צריך משככי כאבים, ולא רצו, היה אסור להפריע לו. אבל הביאו לו בכל זאת איזשהו בחור שעמד לנסוע להודו, לזה אשרם, ואז הוא נכנס לבית של הרב צבי יהודה, הרב צבי יהודה אומר לו, אתה יכול לעזור לי, למעלה מהארון, שם נמצאים התפילין של אבא שלי. אתה יכול להניח לי אותם? אז הבחור בסדר, הוריד את התפילין של הרב קוק, האבא. ואז הרב צודה אמר, אולי אתה תניח. ואז הוא הניח, והוא לא נסע להודו. אז יש דברים כאלה גם כן, בסדר. טוב, עד כאן להיום.